השם נמשיך את הסיפור שאנחנו לומדים, מעשה משיבת הקפצנים. בשבוע שעבר התחלנו את המעשה של הקפצן הרביעי שנקרא הקפצן בעל הצוואר עקום, ונחזור בקצרה על מה שדיברנו שבוע שעבר, כי הנושא באמצע, אז כדי להיכנס לעניין נחזור על מה שדיברנו בשבוע שעבר. הקפצן הרביעי, כשהוא בא לחתונה, והדרך של הסיפור שכל יום מגיע קפצן ומספר את הסיפור שלו, וכל קפצן הוא בעל מום, אבל כל קפצן אומר, הוא באמת אין אני בעל מום כלל, באותו דבר שאתם חושבים, אדרבה, באותו דבר שאתם חושבים שאני בעל מום, אני שמה השלמות שלי. השבוע שעבר דיברנו על הנקודה הזאת, שכל אדם שיש לו איזושהי שלמות בעיני כל מי שאין לו את השלמות הזאת, שזה בעצם רוב העולם, יראו אותו תמיד עקום בדבר הזה. כי אנחנו לא יכולים להשיג את מושג השלמות. שבוע שעבר קצת ערכנו בדבר הזה, ואז דיברנו מה הכוונה או מה העניין הזה של העניין הצוואר. על מה מרמז עניין הצוואר. והזכרנו, בשבוע שעבר הזכרנו, שמובא בזוהר הקדוש, ויותר בעריכות בכתבי רבנו אריה הקדוש, שגוף האדם נברא על דרך כל סדר העולמות. יש כזה מושג שאנחנו רואים שהמקובלים מאוד מאוד חוזרים על העניין הזה, שנקרא מבשרי זה אלוקה. הכוונה שדרך מבנה הגוף אפשר ללמוד ולהקיש על עניינים רוחניים מאוד מאוד גבוהים, עד כדי פליאה, שזה אנחנו לפעמים המקובלים דנים בסוגיות או בעניינים רוחניים מאוד מאוד גבוהים, וזה חייב להתאים בדיוק לגוף האדם. מדוע? כי זה מה שכתוב בפרשת בראשית, שהקדוש ברוך הוא אומר, נברא אדם, בצלמנו כדמותנו נעשה אדם, זאת אומרת שהאדם נעשה כדמות כל העולמות. אז כל בחינה וכל איבר וכל פרט באדם, זה מרמז על עניינים רוחניים מאוד גבוהים. אז דיברנו, שבוע שעוד דיברנו, מה זה העניין של הצוואר? העניין של הצוואר הוא למעשה עניין מרמז על עניין רוחני מאוד מאוד יסודי, ויכול להיות שלמעשה כמעט כל העבודה שלנו, כל המציאות שלנו בעולם עומד על העניין הזה של הצוואר. הקדוש ברוך הוא ברא באדם שני כוחות עיקריים, למעשה ליתר דיוק אפילו שלושה כוחות עיקריים. הזוהר הקדוש כותב שהשלוש כוחות האלה הם כוח המחשבה, כוח ההרגשה וכוח התאווה. והשלוש כוחות האלה, כתוב הזוהר הקדוש, יותר בריחות, בספר שנקרא עץ חיים, שם הוא יותר מעריך בכל הנושא הזה, הוא אומר שעיקר השראת כוח המחשבה זה במוח האדם. עיקר השראת כוח ההרגשה זה בלב האדם, ועיקר השראת כוח התאווה זה בכבד. ועל זה מרמזים רמז לדבר שאנחנו צריכים לעשות סדר. אנחנו, כמו שאנחנו נראה, כל הסיפור הזה זה איך עושים סדר בין השלוש כוחות האלה, שזה כמעט כל העבודה שלנו בעולם הזה, זה לעשות סדר. מי מנהיג את מי? האם הכבד מנהיג את הלב, זאת אומרת כוח התאווה מנהיג אותנו, או המוח, שהחוכמה, ההתבוננות, מה מנהיג אותנו? אז רומזים על זה המקובלים שיש בזה רמז, על השלושה האיברים האלה, זה מוח, לב, כבד. אם זה נעשה בסדר, אז אנחנו מקבלים את המילה מלך. אבל אם זה מתהפך, אנחנו מקבלים את המילה כלום. אז הרמז לדבר הזה, שהתיקון שלנו זה, העבודה שלנו בעולם הזה, זה להנהיג את עצמנו על פי השכל, על פי הדעת. זאת אומרת, שאנחנו צריכים להתבונן בדברים, להבין דברים, ולאחר מכן, אחרי שהבנו והתבוננו בדברים, לדעת שזה עיקר הקושי, עיקר העבודה, זה להשיב את זה אל הלב. לכן, אומר רבנו אריה הקדוש, שיש דבר, עוד כוח אחד, שהוא בעצם הכוח החשוב והמשמעותי אולי ביותר, על כל פנים בעניין העבודה שלנו, וזה הכוח המחבר בין המוח ללב. צריך להיות איזושהי בחינה שמחברת בין המוח ללב, והבחינה הזאת שמחברת בין המוח ללב היא נקראת דעת. בלשון הקבלה והחסידות זה נקרא דעת, ועיקר העבודה שלנו זה לזכות שמה שאנחנו יודעים, שנזכה גם להרגיש את זה ולהשיב את זה ליבנו. מכיוון שזה, אז הדברנו זה קצת, שעיקר המחלוקת, עיקר המחלוקת בעולם, זה שורש כל המחלוקות בעולם, כל המלחמות, כל המריבות, כל הבעיות של השלום בית, כל הבעיות בין אדם לחברו, הכל מתחיל בעצם מהמחלוקת שבין המוח ללב. הלב הוא מציאות מאוד מאוד עוצמתית בפני עצמה, והרבה פעמים המוח אומר ללב, תראה, זה האמת, תדע לך, יש לי הרבה ראיות שככה אתה צריך להתנהג, ככה אתה צריך לעשות. הלב אומר למוח, לא רוצה, לא מקשיב לך, אין שלום בית, לא מוכנים להתפשר זה עם זה. לדוגמה, דוגמה לדבר, אדם שהוא סובל, שלא יהיה לאף אף אדם בעולם, אבל אדם סובל מסכרת. עכשיו, הרופאים מסבירים לו, והוא מבין, והוא יודע שזה האמת, שכל דבר מתוק שהוא יאכל, שיש בזה סוכר, זה מזיק. זה פשוט, זה הבנה וידיעה מאוד מאוד פשוטה. כל אחד יכול לפתוח היום את הגוגל, לראות מה זה סכרת, הוא יראה, אין אף אחד חולק על הדבר הזה, אסור לאכול סוכר. לאדם שיש סכרת, אסור לאכול סוכר. שבועיים הלב שלו הסכים לזה, שבועיים הסכים לזה. אבל היה שיום אחד, הוא הלך ברחוב, פתחו חנות חדשה לשוקולדים ברחוב. אבל זה חנות לא שגרתית. זה לפעמים, זה יקרה שיווק המוצר, הם משכללים, וזו הייתה חנות כזאת, גם מצד השיווק וגם מצד השוקולדים עצמה, על השוקולדים האלה נאמר, אין לא ראתה זולתך אלוקים סלע. כאלה שוקולדים עוד לא ראו בארץ. באותו רגע, שהוא ראה את השוקולד הזה, באותו רגע, פתאום הלב אומר למוח, רגע, חכה, עוד 5 דקות, אחרי 4 חבילות שוקולד, לחזור לדבר ולעשה איזה שלום בינינו. באותו רגע הלב לא רוצה בכלל להקשיב למוח, לא מוכן בשום פנים ואופן להקשיב למוח. ואם אנחנו נתבונן בעצמנו, אנחנו נראה כמה פעמים יש לנו מלחמה עצומה בין המוח לבין הלב. הלב מסתבר שהוא מציאות מאוד מאוד עצמאית, לא מוכן לקבל את ההוראות של המוח. לכן, לעשות את השלום, השלום בין המוח ללב, זה נקרא הדעת. הדעת זה החיבור בין המוח ללב, וזה מה שכתוב בספר דברים, משה רבנו אומר לעם ישראל, וידעת היום, ידיעה בהתחלה, ידעת שכלית, והשיבות האלה בבך, כי השם הוא האלוקים. אדם, ברוך השם, אנחנו מאמינים, הקדוש ברוך הוא חי וקיים, ברא את העולם, הולך על העולם, נתן לנו את התורה, בין היתר אמרנו גם להתפלל 3 תפילות ביום. תפילת 18, כתוב בכל הסידורים, בפרט בסידורים הספרדים, אנחנו בעולם האצילות. עולם האצילות, עולם רוחני מאוד גבוה, כתוב בזוהר, אין עוד מלבדו, זה נקרא איו וחיו וגרמו אחד בעונה. הקדוש ברוך הוא וכל הכלים שם, כל המציאות שם, זה רק הקדוש ברוך הוא. תפילת 18, אנחנו עולים למקום רוחני מאוד גבוה. אנחנו מתחילים תפילת 18, השם שפתי תפתח ופי יגיד תהילתך, ומיד אחרי זה איפה אנחנו נמצאים? או בחשבונות של הבנק, או בסופר, שפתאום אדם נזכר, היום אשתי דיברה איתי ככה, חבר שלי הקפיד עליי, בעבודה הייתה לי איזה בעיה. זה פלא, היישוב הדעת הכי גדול, לסדר את כל הסדר יום זה בתפילת 18. איך אדם, אם אנחנו נמצאים בעולם האצילות, אפשר ב10 דקות להסביר כמה הדברים שקשורים לעולם האצילות, כיסא הכבוד, זה מעל כיסא הכבוד, זה כל הבריאה שמה, הכל שמה, אתה אומר, עלית למקום הכי גבוה, אתה מדבר נוכח נוכח השם אתה מדבר. איך אתה כזה חוצפן לחשוב פתאום על הבעיות? הרבה פעמים הייתה סוגיה, אדם הגיע לתפילה אחרי שאשתו היה לה התלבטות באיזה חנות ירקות כדאי לקנות את העגבניות. יש סוגיה שלמה. יש חנות קרובה, יש חנות רחוקה, העגבניות פה יותר טובות, פה יותר יקרות. יש בזה הרבה שיקולים. זה ממש אפשר להיכנס לסוגיה הזאת ולשבת עליה חצי שעה עד שעה וללתח את כל הסוגיה של העגבניות. אדם בא לתפילת 18, אומר אני בעולם האצילות, וכל התפילה חושב על העגבניות. איך זה יכול להיות הדבר הזה? מה הסיבה העמוקה? זה הלב שכרגע מרגיש משהו, לא שומע בכלל המוח. מה שאנחנו יודעים, בכלל הלב לא מקשיב. לכן, עיקר העבודה שלנו, למעשה תיקון, תיקון העולם זה, שאומנם אנחנו צריכים ללמוד מה האמת, זה נושא בפני עצמו, אבל אחר כך, אחרי שאנחנו לומדים מה האמת, יש לנו ללמוד את האמת מספיק קורס קצר 3 ימים, אינטנסיביים 3 ימים נלמד את כל האמת. רק צריך 70 שנה להשיב את זה אל הלב ולחיות את, לחיות את האמת הזאת, כי הלב זה מציאות בפני עצמה. אז והחיבור הזה שנקרא הדעת הוא נרמז בגוף האדם בצוואר. לכן הצוואר זה כמו צינור שמחבר בין המוח ללב, בין הראש לבעצם לגוף. וזה מה שהקפצן אומר להם, אתם חושבים שהצוואר שלי יקום, הוא באמת הצוואר שלי יפה מאוד, שווה מאוד. הכוונה שהקפצן שמרמז על הצדיקים הגדולים אומר להם, לי יש תיקון הדעת שלם מאוד, יש לי שלמות גדולה מאוד בתיקון הדעת. לכן אתם לא יכולים להשיג שלמות, לכן נראה לכם שבעיניכם זה נראה כצוואר עקום, אבל באמת הדעת שלי שלמה מאוד. נזכיר את זה ונראה את הקשר שלמעשה, הרי כל הסיפור של כל ה-6,000 שנה בעצם מאיפה הוא מתחיל? מאיפה הוא מתחיל? היינו יכולים להיות כבר 5,778 שנה בגן עדן. למה גורש האדם מגן עדן? בגלל שהוא חטא. במה הוא חטא? הוא אכל, ממה הוא אכל? מעץ הדעת טוב ורע. לכן החטא, הפגם היה בעץ הדעת. ולכן התיקון הוא גם תיקון הדעת. התיקון של הדעת זה תיקון מאוד מאוד גבוה. ועיקר התיקון זה, וידעת היום והשיבות אל לבבך. מכאן אנחנו לומדים שלמעשה השכל והלב לא מסכימים זה לזה, יש ביניהם הרבה בעיות, וזה עיקר הבעיות של שלום בית, זה בדיוק הבעיות בין המוח ובין המוח והלב. אנחנו יכולים גם לראות בעולמנו, יש אנשים שמטבעם הם יותר שכליים, יש אנשים שמטבעם הם יותר רגישים, רגשנים, עם רגש, החיות, העולם הרגשי שלהם הרבה הרבה יותר חי. בדרך כלל יהיה קשה מאוד להסתדר בין שני אנשים כאלה. בפרט, מניסיון של בעיות של שלום בית, זה אם יש איזה אשכנזי כזה ממוצא פולני שאימא שלו הייתה מורה בתיכון והוא התחתן, ככה יצא, מצא חן מן הבחורה, היא באה ממרוקאית או ליד מרוקו, זה, שם זה הולך צלחות עפות אחד על השני בדבר הזה. הייתי לפני כמה זמן וזה בעיה של שלום בית. אז מה האישה אמרה? האישה אמרה, זה סיפור אמיתי, האישה אמרה, הוא לא אומר לי 3 פעמים ביום שהוא אוהב אותי. עכשיו הוא בכלל לא הבין. הוא אומר, אמרתי לך, פעם בשבוע, פעם בחודש, אני אומר לך שאני אוהב אותך, מה הבעיה? מה? הוא לא מבין, לא, היא חייבת 3 פעמים ביום, שחרית, מנחה, ערבית, לשמוע, שהוא אוהב אותה. הוא לא אומר לה את זה 3 פעמים ביום, אבל הוא באמת מסכן, הוא לא הבין במה, שהיא באמת צריכה לשמוע את זה. אז אמרתי לו, טוב, תשמע, לך, תגיד לה את זה 3 פעמים ביום. אמרתי, תראה, אני לא בא בריכוז הזה. אמרתי, בסדר, זה השלום בית שלך עכשיו, שתהיה בריכוז הזה, תתרכז על זה, תבין. בבוקר אתה יודע שצריך להניח תפילין, עכשיו תבין שאתה צריך להגיד לה 3 פעמים ביום, אני אוהב אותך. כל זה השורש, זה המחלוקת בין המוח ללב. אז לכן, העבודה שלנו זה לדעת כמובן את האמת. כמובן שצריך לדעת את האמת ולברר את האמת. ולאחר מכן, זה העבודה של כל החיים, איך אנחנו זוכים להשיב את זה אל הלב. ונזכור שהרבה פעמים, יש לנו הרבה התלבטות בדבר הזה. בדרך כלל, האדם נפגע בדרך כלל בדברים שהוא רגיש בהם. יש כזה מהלך, להרבה אנשים זה קורה, לא בצורה מודעת בהכרח, אז קורה הרבה פעמים שאדם בונה סביב עולם הרגש שלו חומות בצורות. למה? הוא נפגע כבר כל כך הרבה פעמים, הוא אומר ככה, רגע, כל רגש זה דבר מסוכן, אני נזהר בזה, הוא מתחיל לבנות חומות. באמת, לא זה התכלית ולא זאת המטרה, זה לא הנקודה האמיתית. למרות שהרבה הרבה מאוד אנשים עושים את זה, מאוד נזהרים, כי הם נפגעו. עם כל זה, זה לא זאת הנקודה האמיתית. יש, על פי התורה, בפרט שאנחנו רואים את זה בקבלה, אז אנחנו רואים שיש תיקון של עולם הרגש. בעזרת השם אנחנו נראה את זה בהמשך. יש תיקון של עולם הרגש, ובאמת העניין הוא, זה לא לבטל את עולם הרגש, נהפוך הוא. עולם הרגש זה העולם של החוויה, של המציאות, כל החיות, העושר, השמחה של האדם, זה בעולם הרגש שלו. אלא אנחנו צריכים לדעת איך מתקנים את עולם הרגש. לא איך אנחנו אוטמים את עולם הרגש. זה לא להיכנס לבונקר רגשי, בונקר רגשי, זה, רגע, הוא באמת מכוון לפגוע בי, לא מכוון לפגוע בי, כל אחד, יש לו את הנקודות האלה. אלא צריך לדעת איך מתקנים את עולם הרגש. ונזכור שעיקר החיות, השמחה, העושר של האדם זה בעולם הרגש. המוח, המחשבה, יודעת לשפוט בין טוב לרע, בין אמת לשקר, לקבוע דרכים בחיים. זה התפקיד של המוח. אבל החיות היא בלב ולא במוח. המוח לכן צריך באמת, נכון שהמוח צריך להדריך את הלב, אבל צריך לדעת שבשורש הלב יותר גבוה מהמוח. העולם הרגשי של אדם יותר גבוה מהעולם השכלי. למרות שבעולם הזה, הלכה למעשה, הלב צריך לשמוע למוח. אבל באמת השורש שלו, מובא בספרי המקובלים, הוא יותר גבוה מעולם השכל. כי עולם השכל הוא עולם קר. נכון, הוא יכול לבחון דברים, הוא יכול לשפוט דברים. אבל החוויית החיים בעצם של האדם זה בלב, זה בלב. לכן אין עניין,
הרצון איפה נמצא?
מה?
הרצון איפה
לאט לאט, אנחנו נתקדם. אני לא רוצה לסתות כל נקודה פה. אנחנו נגיע גם לנקודה הזאת של הרצון. העניין הוא, העניין שלנו, זה לא לאטום את עולם הרגש, אלא להביא אותו למקום הנכון שלו. אומר רבי נחמן בשיחות הר"ן, מה זה המקום הנכון של עולם הרגש? אז הוא אומר, הוא שואל שם שאלה, איפה נמצא גן עדן ואיפה נמצא הגיהנום? אז הוא אומר לנו תשובה מאוד פשוטה, מפתיע קצת. הוא אומר, הכל נמצא בתוך הלב של האדם. שהלב של האדם יש בו עושר, שמחה, חיות, אז הוא נמצא בגן עדן. אבל כשאדם נמצא בחרדות, או אדם נמצא בדיכאונות, אז עכשיו הוא נמצא בגיהנום. אז הגן עדן והגיהנום נמצאים בתוך הלב של האדם. אז זה העבודה שלנו, זה להביא את עולם הרגש לעולם, לתיקון שלו. לפני כמה שנים הייתי בערד, יום שבת, קמתי שם יום אחד, בשבת בבוקר, קמתי מוקדם, בארבע בבוקר, לא ידעתי אפילו איך קוראים לי, שכחתי בכלל את המציאות, אבל הלכתי למקווה, אמרתי אולי אני אטבול במקווה, אני מקבל כאן שמה בחזרה. אז לפני שהגעתי למקווה, פגש אותי איזה יהודי, הוא קצת תימוני. הוא קצת תימוני, אומר לי, תגיד לי חידוש מרבי נחמן. אמרתי לו, מכילה, אני לא יודע להגיד, לא יודע אפילו, בכל שאני זוכר איך קוראים לי, אולי אתה תגיד לי אתה. אז הוא אמר לי, תגיד, רבי נחמן אמר, כל העולם כולו גשר צר מאוד. מה הכוונה? אז אמרתי לו, תראה, אני לא יודע כלום. תגיד לי אתה, מה שאתה יודע, תגיד לי. אז אמר לי, בסדר, אז אני אגיד לך. כל העולם כולו רגש צר מאוד. כל העולם, כל הגשר שרבי נחמן דיבר, זה בירור עולם הרגש. כשאנחנו זוכים לברר את עולם הרגש, גשר, יש צד ימין, יש צד שמאל. יש צד מתוקן, יש צד לא מתוקן. כל העניין שלנו זה להביא את עולם הרגש שלנו, זה הגשר צר מאוד, להביא את זה למקום הנכון שלו. אז זה אומר להם הקפצן. מה בעצם גורם לבעיות של שלום בית בתוך האדם? הכוונה, מה גורם בעצם שהלב לא שומע למוח? כי בתכלית הבריאה, בעל התניה אומר בלשון הזאת, כך כתוב בספר התניה, לא נברא הלב בטבעו, אלא להקשיב להדרכתו והכוונתו של המוח. זה הלשון של בעל התניה. אבל אנחנו רואים שזה לא מתקיים. אנחנו רואים, אם אנחנו רוצים משהו, זה לא משנה כרגע, יגיד, אם אדם רוצה משהו חזק בתוך הלב, זה לא משנה כלום, כן? המוח יגיד ככה, המוח הוא בכלל לא שומע לו. מה גורם בעצם למסכים בין המוח ללב? מה הסיבה שהמוח לא רוצה להקשיב ללב, להדרכה האמיתית שלו? אבל מיד, הוא מיד אומר לנו את זה, הקפצן אומר, מדוע הצוואר שלי, כמובן, זה הדעת שלי, מתוקנת מאוד, כי אני איני רוצה להוציא שום אבל ברוח באבלי העולם. ומחמת זה נדמה שצוורו עקום, כי הוא מעקם צוורו מבלי העולם, ואינו רוצה להוציא שום אבל ורוח באבלי העולם. אבל באמת אומר להם, יש לי צוואר יפה מאוד, צוואר נפלא מאוד, לאחר מכן הוא מוסיף, ויש לי קולות נפלאים מאוד, וגם יש לי חוכמות נפלאות מאוד. וזה קשור. עכשיו, פה רבי נחמן מלמד לנו יסוד מאוד מאוד גדול. ולמעשה, תמון פה יסוד מאוד גדול. יש הבלי העולם. בעולם הזה יש הבלים. כוונה דברים, אבל במקום אחר הוא קורא לזה דמיונות. דמיונות. ככל שהאדם מתפתה אחרי הדמיונות, יוצר בתוכו מסכים בין המוח ללב. הלב מקבל בעצם תוקף, מקבל מחלוקת, הוא רוצה את השלטון לעצמו, ברגע שאדם מתפתח אחרי אבלי העולם. השאלה, מה הכוונה, מה זה המושג הזה, אבלי העולם? מה הוא מתכוון שאומר לנו אבלי העולם? מה, הוא כותב, אחד מגדולי ישראל לפני כ-60-70 שנה, הרב דסלר, הוא כותב שהקדוש ברוך הוא ברא את הבריאה בכמה מהלכים. יש כמה צדדים להסתכל על הבריאה. אחד המהלכים של הבריאה, יש חיצוניות ופנימיות. החיצוניות, אנחנו מיד נתקלים איתה, מיד רואים את החיצוניות. מהי הפנימיות של הבריאה? הפנימיות של הבריאה זה, אדם יכול להגיע לפנימיות של הבריאה אך ורק על ידי התבוננות שכלית. כשאדם מתבונן בשכלו, אז הוא יכול להגיע לפנימיות הבריאה. אבל אם האדם לא משתמש בכוח השכל, בכוח המחשבה, כל מה שאדם בעצם חי וחווה בעולם הזה, זה חיצוניות העולם. ניתן דוגמה, מה הכוונה? מה זה חיצוניות העולם? להשיג שאדם יודע וחושב ומאמין שהתכלית של בריאת העולם והחיים שלו זה שיהיה לו מיליון דולר בעובר ושב, זה יהודי בארצות הברית אמר לי, שזה התכלית בלוס אנג'לס, ואני שאלתי אותו, הוא אמר לי, מה זה כפשוטו? לחיות זה נקרא שיש לך מיליון דולר בעובר ושב. שאלת אותו כמה בפקדונות, הוא אמר, מ-5 מיליון דולר ומעלה, זה כבר תלוי. אז התכלית של מתי אני נקרא חי, מתי אני אחווה את חוויית החיים, שיהיה לי מיליון דולר בעובר ובשב. לעומת זאת, יש מישהו אחר שסובר שאם הוא יהיה סגן ראש עיריית תל אביב, אז הוא ישיג את תכלית הבריאה. זאת אומרת שיש דברים בעולם הזה, בחיצוניות העולם הזה, שהם מושכים אותנו למקום שלהם, ואנחנו לאט לאט מסתכלים, מתחילים להסתכל על החיים, על העולם, על המציאות, דרך המשקפיים. בדרך כלל מה זה הדברים האלה? זה הכלליות של הדברים, גאווה וכבוד, ואז כל אחד יש לו את הדרך שלו, איך הוא רואה לממש את הגאווה והכבוד. הנקודה השנייה זה הממון, והנקודה השלישית זה התאווה. למעשה, אם אנחנו נסתכל, נראה שכמעט כל העולם, כמעט כל כדור הארץ, מסתובב סביב השלוש נקודות האלה. אם נתבונן מה אנשים מחפשים, מה נותן להם חיות, נותן להם כוח, למה הם קמים בבוקר, זה בדרך כלל, על פי רוב, יהיה מהשלוש נקודות האלה. גאווה וכבוד, ממון ותאוות העולם הזה. זה עיקר החיות בעצם שמניע את כל כדור הארץ. אומר רב דסלר, זה נקרא חיצוניות העולם. אבל תתבונן בשכלך. אתה רואה עולם. העולם הזה לא דבר כל כך פשוט. תראה כמה דברים מופלאים יש בעולם הזה. תראה כמה דברים לא מובנים יש בעולם הזה. אתה יודע מה? לא בעולם. תסתכל על עצמך. כמה דברים מופלאים ולא מובנים יש בתוכך, מה שעובר עליך. רק יום אחד תעשה חצי שעה, שעה, חשבון הנפש, יישוב הדעת, תסתכל על החיים שלך. תראה, תסתכל בחיים שלך כמה דברים אתה בכלל לא מבין, איך זה קרה. אבל ברגע שלא מתבוננים, ברגע שאדם לא מתבונן, הוא חי לגמרי בחיצוניות העולם. זאת אומרת, 120 שנה, הקדוש ברוך הוא נתן לאדם 120 שנה, 120 שנה לרדוף אחרי תאווה, כבוד וגאווה וממון. הוא ירוץ כל 120 שנה. מתי האדם יכול להתחיל להסתכל ולהתבונן, רגע, יש משמעות לעולם, לבריאה, לי עצמי, יש לי תפקיד פה? מהרגע שאדם, אומר רבי נחמן בליקוטי מוהר"ן, מה שהעולם רחוקים מהאמת זה מחמת שאין להם יישוב הדעת. כל הנקודה זה יישוב הדעת, תתבונן, תתבונן במציאות שלך. על ידי ההתבוננות, שם האדם מתחיל להגיע יותר ויותר לפנימיות. מה הפנימיות האמיתית? הפנימיות האמיתית, גם בסוגיית, בעניין הפנימיות, אפשר להגיד מיליון סברות. אפשר להגיד שהעולם נברא מאיזה פיצוץ שהיה לפני כך וכך מיליארדים שנה. הפיצוץ הגדול, כן? זה ככה וכך. יש כאלה שאומרים, לא, הוא לא, הוא נברא ממשהו אחר. פעם היו קופים, ולאט לאט זה, התרבות השתנתה, ועד שנהיו בני אדם. שמעתם בטח שיש כזאת תיאוריה. אתם יודעים למה יש כזאת תיאוריה? למה? דרוויל, מאיפה הוא הגיע לזה שהבני אדם נסו מהקופים? וזה בדיוק תהליך הפוך. כתוב במדרש רבה, אחד האנשים של דור ההפלגה, שחלק מהבני אדם הפכו להיות קופים. אז זה בדיוק תהליך, באמת התהליך היה בדיוק הפוך, שהבני אדם הפכו להיות קופים, לא הקופים הפכו להיות בני אדם. אז אפשר להגיד אלף תיאוריות, אלפי תיאוריות מה המציאות העולם. מה אנחנו אומרים בבוקר? אנחנו אומרים, אשר בחר בנו מכל העמים, נתן לנו תורת אמת. תורת אמת הכוונה, אתה רוצה לדעת את הסוד של בריאת העולם, של החיים, של התפקיד, של תדע לך, התורה תגיד לך את הכל, היא תגלה לך מהלב ועטף, היא תגלה לך את כל מה שיש, את כל המציאות. אומר רבי נחמן, מה שהעולם רחוקים מהשם יתברך, זה מחמת שאין להם יישוב הדעת. אותו דבר כתוב גם במסילת ישרים. גם הרמח"ל בספר מסילת ישרים כותב את היסוד הזה, שהיצר הרע, מה הוא רוצה, איך הוא עובד? הוא מכניס אותנו למשימות בעולם הזה, תרוץ, תרוץ קדימה. זה פרעה אמר למשה. משה אמר, הקדוש ברוך הוא שלח אותי אליך, שחרר את עם ישראל, תן להם ללכת לעבוד אותו. מה אומר פרעה? הוא אומר, תכבד העבודה על האנשים ואל ישעו בדברי שקר. התורה היא נצחית. בכל דור יש פרעה, יש משה, ויש את הדיבור הזה, תכבד העבודה על האנשים, תכבד העבודה על האנשים ואל ישעו בדברי שקר. מה, איך תכבד העבודה על האנשים? אז היה לבנות פירמידות. היום זה להיכנס לחברת, איזה חברת מחשבים או איזה תוכנה, 17 ביום, שעות ביום, אתה חייב להיות במקום עצמו. אחר כך בן אדם, 17 שעות רק חושב על תוכנות מחשבים, ואחר כך לוקח לו עוד 5 שעות רק לשחרר טיפה את המוח מהדבר הזה. אנשים לוקחים כדורים רק לשחרר, או מעשנים משהו, רק לשחרר קצת המוח מרוב הלחץ, מרוב העומס. זה היה בעצם מה שפרעה אומר, תכבד עבודה על אנשים ואל ישעו בדברי שקר. אז הבלי העולם, הבלי העולם זה הפיתויים שקיימים בעולם שלנו, שמפתים את האדם, לא להתבונן בשכלו מה האמת. הנקודה היא שאפילו האדם יבוא, הוא לא יקבל לך תחילה שהתורה והשם אמת. לא חייב אפילו לקבל את זה. אלא רק, תבין, אתה לא מבין את הכל, תיישב את דעתך. ממילא האדם יתחיל לאט לאט לראות את האמת. באמת האמת קיימת בתוכנו. זה קיים בתוכנו, כל האמת היא ידועה בתוכנו. אנחנו נשמות חלק אלוק ממעל. כל יהודי הוא חלק אלוק ממעל. את כל האמת אנחנו יודעים בתוכנו. רק אל תגיע לאמת הזאת שבתוכך. היה איזה יהודי, היה קצת בעייתי. אז יום אחד הוא קיבל עבודה ביישוב בערבה, שאלתי את השם של היישוב. אז הוא היה שם הרבה שעות, הוא היה לבד. אחרי כמה חודשים הוא חזר, הוא התחיל לדבר איתי דיבורים של אמונה. אמרתי, תגיד, אבל אתה לא מאמין. אז מאיפה עכשיו זה הגיע? אומר לי, זה המדבר. אדם במדבר, אדם ברגע, למה? המדבר זה שקט. לכן קיבלנו את התורה במדבר. קיבלנו את התורה במקום של שקט. ברגע שהאדם מגיע לנקודה של שקט פנימי, הוא יכול להתחיל לראות ולהבין שיש דברים אחרים לגמרי. אז הבלי העולם, הבלי העולם בכלליות, זה הפיתויים של העולם הזה, לא להקשיב לעצמנו, לא להתחבר עם הנקודה הפנימית שבתוכנו. אומר הרמח"ל בספר מסילת ישרים, ובאמת לכל אדם יש מעיין פנימי אינסופי, של חוכמה, של רגש, של חיות, של שמחה, של עושר. כל העבודה של היצר הרע, אל תתחבר עם עצמך, לך החוצה. לכן אנחנו רואים, היום הכל זה החוצה, שימו לב, הכל החוצה. בן אדם מגיע הביתה והבית ריק, אין שם כרגע, אף אחד לא נמצא בבית. הבית ריק, האדם נכנס הביתה. מה הוא הדבר ראשון שהוא יעשה? אדם שנכנס היום הביתה, מה הדבר ראשון שהוא יעשה? אז לפני כמה שנים היה פעולה אחרת, היום זה פעולה אחרת. מה הוא יעשה? תשימו לב, רוב בני האדם יקשו לאיזה מכשיר, יפעילו פה איזה קול ברקע, שיר, חדשות, לא משנה מה, רק לא להיות לבד. היצר הרע לא נותן לאדם להיות לבד. הוא גם מאיים על הבן אדם, אם אתה תהיה לבד, אתה יודע מה יקרה לך? אתה יודע מה אתה תגלה? השם ירחם, אין לך תיקון, אתה תהיה מושפז והברבנל, כל מיני פחדים כאלה שהיצר מכניס בתוכנו. אל תהיה לבד. למה הוא כל כך רוצה שאנחנו לא נהיה לבד? כי ברגע שנהיה לבד עם עצמנו, שזה היסוד של ההתבודדות וההתבוננות, האדם, רק מעצם העובדה שאדם בשקט ולבד, הוא פתאום יתחיל לראות דברים. מעצם העובדה הזאת הוא כבר יתחיל להבין דברים. כי בלב, בנפש האדם יש חיות, יש חוכמה. הרמח"ל כותב, כל אדם בא לעולם עם הרבה הרבה מאוד חוכמה, ומה שאנחנו לא משיגים את החוכמה הזאת, כי אנחנו לא מיישבים את דעתנו להתחיל להתבונן אליה. היא מרחפת מעלינו, ככה אומר הרמח"ל. החוכמה הזאת מרחפת עלינו. אבל היצר אומר, לא, תרוץ לפה ותשיג את זה ותשמע את החדשות ותקשיב עכשיו מוזיקה, לא משנה, תרקוד. העיקר אל תהיה עם עצמך. אל תהיה בשקט, אל תהיה לבד. אז זה בכלליות, זה מה שאומר להם הקפצן, שזה נקרא הבלי העולם. עכשיו, יש אבל בזה עוד רובדים, יש בזה עוד ועוד רובדים, וכדי להיכנס קצת לרובדים יותר עמוקים, נתחיל מכיוון אחר. ודרך זה אנחנו קצת נראה את עומק הדבר, מה בעצם עושה את המסכים, בעוד בחינה, מה עושה את המסכים בין המוח והלב. בפרשת השבוע שקראנו, עכשיו אנחנו קוראים, בשבועיים האלה אנחנו קוראים על אברהם אבינו. ואברהם אבינו גדל בבבל, חרן, ארם נהריים. ארם נהריים זה בעצם בבל. וכל האזור הזה, זה בעצם האזור של עיראק היום, אחר כך הוא הלך לצפון עיראק. מה שהיום צפון עיראק, חרן זה צפון עיראק, זה לקראת הגבול עם טורקיה. אז שם הוא נולד. בגיל 75, פרשת לך לך, הקדוש ברוך הוא אמר לו, לך לך מארצך ומולדתך מבית אביך אל הארץ אשר אראך. אברהם אבינו הגיע כידוע לארץ כנען, ארץ ישראל, שאז נקראת ארץ כנען. כשהוא הגיע לפה, התחילו לקרות לו ניסיונות, התמודדויות לאברהם אבינו. אחד הדברים, בשלב מסוים, אברהם אבינו נפרד מבן אחיו. מי זה הבן אחיו? לוט. הוא נפרד ממנו. לוט הלך לגור בסדום. עכשיו צריך לדעת, הפרשה מספרת לנו שכל אזור ים המלח היה המקום הפורה ביותר בעולם. לא היה מקום פורה בעולם כמו האזור של ים המלח. התורה מספר לנו, היה שם אילנות שהיו משובחים כאילנות של גן עדן. אחרי מהפכת סדום, הכל התהפך, לכן זה גם המקום, אחד המקומות השוממים ביותר בעולם, וגם הידוע, מעל, ביחס לפני המים, אחד המקומות הנמוכים ביותר. לעתיד לבוא, יש לנו הבטחה שהכל יחזור להיות כמו שהיה. דרך אגב, הרבה מפרשים כותבים שמלחמת גוג ומגוג עתידה להיות באזור סדום ויריחו. אבל על כל פנים, לוט בחר ללכת לגור בסדום, אז היה מקום מאוד פורה. אברהם אבינו נשאר בחברון, זה לא רחוק. ואז התורה מספרת לנו שהיה מעשה של מלחמה בין ארבעת המלכים לבין חמשת המלכים. חמשת המלכים היו באזור פה, מלך סדום, מלך המורה, מלך צבועים, חמישה מלכים, והגיעו ארבעה מלכים להילחם איתם. מי זה ארבעה מלכים? המרפל, מלך שינר, קדרלומר, מלך אלם, תידל. ארבעה מלכים שבאו להילחם איתם, זה שאלות שהמפרשים שואלים בעצם שכל המלחמה הזאת תמועה מאוד. לא מובן כל המלחמה הזאת. מדוע? כי החמישה מלכים שהיו פה הם למעשה נקראים בתורה מלכים. אבל אם אנחנו נסתכל בפועל מה הם היו, לכל היותר ראש עיר. אם קצת יותר, נרצה לתת להם קצת יותר כבוד מראש עיר, נקרא לו ראש מועצה אזורית. אבל זה באמת היו מלכים מאוד קטנים. היו מלכים, מלכויות מאוד קטנות. ואילו לעומת זה, ארבעת המלכים היו מלכים אדירים, מעצמות. המרפל היה למעשה שולט כמעט על כל העולם, זה נמרוד, המרפל זה נמרוד. שלט על, כמעט על כל העולם. וכדר לא אומר, זה מלך אילם, אילם זה בפרס. זאת אומרת שבעצם איפה הם הגיעו למלחמה כנגד חמשת המלכים? הם באו מעיראק בפרס. מעיראק בפרס עד לארץ זה בערך 2000 קילומטר. זאת אומרת, הם תרחו בעצם לבוא ללחם נגד חמישה ראשי ערים, חמישה ערי, הם הלכו, הביאו אלפים, רבבות של, לוחמים, צבאות, תרחה כזאת גדולה, לבוא ללחם כנגד החמישה מלכים. דבר נוסף, כתוב, למה? כי מלכי, החמישה מלכים היו משלמים מיסים לקדר לעומר, והפסיקו לשלם לו מיסים. הם עבדו בו, לא רצו לשלם לו מיסים. אבל 13 שנה הם לא שילמו לו מיסים. רק אחרי 13 שנה, אז הם באו להילחם כנגדם. אז זאת שאלה, למה חיכיתם עד עכשיו? אם כל כך חשוב לכם המיסים האלה, למה חיכיתם 13 שנה עד שבאתם להילחם כנגד החמישה מלכים? יש עוד כמה שאלות בדבר הזה, אבל זה השאלות העיקריות. לכן, אומר רבנו ארי, הקדוש, זה כתוב הרבה בספרים, הוא אומר, באמת לא הייתה מטרתם בכלל החמישה מלכים. באמת הם לא באו בשביל החמישה מלכים. החמישה מלכים היה תירוץ לבוא, אבל זה לא היה סיבה אמיתית. מה הם רצו? אומר רבנו ארי, הם רצו שני דברים, את לוט ואת אברהם. כל העידן שלהם זה היה אך ורק לתפוס את לוט ואת אברהם. או לתפוס אותם בשבי ולהרחיק אותם מהארץ, או להרוג אותם. העיקר שהם לא יהיו, בעיקר אברהם, שלא יישאר אברהם בארץ. לא, זה שתי סיבות. אברהם זה סיבה אחת ולא זה סיבה אחת. אומר רבנו ארי הקדוש, מה אכפת לנמרוד, המרפל, כדר לא אומר, מה אכפת לכם? אתם 2000 קילומטר, מה אכפת לכם שאברהם פה בארץ? נהפוכו. הוא היה באזור שלכם, עשה לכם צרות. כל היום היה עושה סמינרים שמחזיר בתשובה, אנשים היו עוזבים את נמרוד, הולכים לעזוב בתשובה. ברוך השם, מבחינתכם, ברוך השם, תגידו מזמור לתודה. מה אתם רוצים עכשיו? מה אתם רוצים עכשיו להחזיר אותו בחזרה? הוא עשה לכם צרות גדולות. הרי נמרוד תפס אותו, הכניס אותו לכבשן האש, יצא חי. כל הניסים האלה. מה אכפת לך בהכרח שאברהם הלך לארץ? זו קושייה גדולה מאוד. מה אכפת למלאכים מאברהם? אומר רבנו ארי הקדוש, סוד מאוד גדול בדבר הזה, והסוד הזה זה יסוד גם מאוד גדול להבין הרבה הרבה דברים בכל המציאות שלנו. אומר, רבנו ארי הקדוש מבין את דברי הזוהר, הזוהר אומר את זה בכמה מקומות, אומר, העולם צריך שפע. ויורד שפע, מלמעלה יורד שפע לעולם. שפע אין ברוחניות, שזה חיות, חוכמה, הרגשות כמו שדיברנו קודם, וגם שפע גשמי, שזה ממון, עוצמה, כוח וכן הלאה. ידיעות אפילו מדעיות, הכל זה נקרא שפע שיורד מלמעלה. כתוב בזוהר הקדוש, איך סדר ירידת השפע מלמעלה למטה? איך השפע יורד מלמעלה למטה? כתוב בזוהר הקדוש, כל השפע יורד בארץ ישראל. במרכז הוא יורד בירושלים, הוא מתפשט בארץ ישראל. אבל, אומר הזוהר הקדוש, סביב ארץ ישראל יש וילון. ובבילון הזה יש 70 חלונות. כמובן שהכוונה לבילון רוחני, הזוהר קורא לזה וילון, הכוונה וילון רוחני. סביב ארץ ישראל יש 70 חלונות. וליד כל חלון מחוץ לארץ ישראל, זאת אומרת מחוץ לבילון, שזה מחוץ לארץ ישראל, יש שר של אומה. בסך הכל יש 70 אומות. זה שיש, זה לא משנה כמה מדינות יש. בסך הכל יש 70 אומות. בשורש זה 70 אומות. זה ממש יכול להיות שתי מדינות שזה אומה אחת במהות הפנימית שלה. אז יש, לכל אומה יש את השר שלה, והשר זה בחינה של מלאך שהוא אחראי על האומה. השר דואג בשמיים להביא את השפע לאומה שלו. כל שר רוצה להביא שפע לאומה שלו. השרים עומדים מחוץ לחלונות, ולפי חשבונות, יש חשבונות שלמים בזה, השרים מקבלים את השפע. אם אנחנו רואים מעצמה בעולם, למשל ארצות הברית, רוסיה, מדינות עשירות, פתאום סין, יש לה כל הכסף של העולם שם. עכשיו, מאיפה זה? איך זה הגיע? איך זה הגיע הדבר הזה? השר של האומה קיבל שפע גדול, הוא מעביר את זה, מעביר את זה לאומה. אם אנחנו רואים פתאום אומה מנצחת, אומה חזקה, בכל דבר ודבר, שאנחנו רואים איזה אומה עולה, צריך לדעת, השר שלה קיבל שפע. אם אנחנו רואים אומה יורדת, השר שלה עכשיו לא קיבל את השפע, קיבל מיעוט שפע. לכן אנחנו רואים את השינויים, זה הסיבה העמוקה לכל השינויים בהיסטוריה. ספרד, לפני כמה מאות שנים, מעצמה אחת הגדולות בעולם, פתאום הכל ירד שם. היום כל מה שנשאר להם זה רק קבוצת כדורסל, אולי גם כדורגל, ריאל מדריד וזהו, זה מה שנשאר שם. אולי עוד כמה פסטיבלים וזהו, זה מה שנשאר בספרד. למה היא לא שולטת בעולם? השר שלה עכשיו נגזר עליו, לא, מסיבות, יש שם חשבונות שלמים. עכשיו הוא לא מקבל את השפע. ארצות הברית, כל יבשת אמריקה, כמעט לא ידועה, שימו לב, בעצם זה כמעט ילד בהיסטוריה, ילד קטן בהיסטוריה ארצות הברית, כמה שנים? 400 שנה, 450 שנה, פתאום הפכה להיות המעצמה השולטת בכל העולם, מדינות, עוצמות, השר של האומה קיבל את השפע. זה אומר הזוהר הקדוש, הוא כותב את זה בהרבה מקומות, הזוהר הקדוש ליסוד הזה, ובאמת כל הנהגת העולם הולכת על פי הכלל הזה. אבל אומר רבנו הרי הקדוש, איך נקבע האם הולך שפע לשרים או השפע נשאר בארץ ישראל? מה קובע את זה? אומר הזוהר הקדוש, תלוי בנו. זאת אומרת, תלוי בעם ישראל, איך עם ישראל מתנהג בארץ ישראל. אם אנחנו זוכים לקדש את ארץ ישראל, שזה על ידי תורה ומצוות, מעשים טובים, בין אדם לחברו, אנחנו מקדשים את הארץ, העיקר השפע נשאר בארץ, ואז מעט שפע הולך לאומות. באמת, באמת, אילו האומות ידעו מה יהיה להם בזמן התיקון והגאולה, הם היו עומדים עם זה, ארצות הברית, סין, רוסיה, היו עומדים פה, היו מביאים את כל הצבאות שלהם, אמרו להם, תהיו צדיקים. היו קופים עלינו להיות צדיקים. אם הם היו יודעים מה הם הולכים לקבל כשתהיה גאולה. הם עצמם. יש אחד הראשונים כותב, שלעתיד לבוא, הגויים יבואו לנו בטענות ויגידו לנו, תגידו, למה הקפתם את הגאולה עד עכשיו? מה היינו צריכים לעבור את כל הסרט הזה של ה-6,000 שנה? אתם, היה אבי אתכם. אחד הראשונים, אחד מגדולי חכמי ישראל, כותב את הדבר הזה. אבל היום הם לא יודעים את זה. להם יש עניין מאוד גדול לקבל את השפע אליהם. לקבל את השפע אליהם. אומר רבנו אריה הקדוש דבר נורא מאוד. אומר, בשעה שאברהם אבינו היה בחרן, בארם נהריים, לא היה למעשה מי שיקדש את ארץ ישראל. מי יעבוד את הקדוש ברוך הוא? לא היה אף אחד. אברהם זה הראשון, שורש האמונה, המאמין הראשון. היו בעלי אמונה, אבל לא במדרגה של אברהם אבינו. בשעה שאברהם אבינו הגיע לארץ, מה הקדוש ברוך הוא אומר לו? לך לך לאורכה ולרוחבה. שכם, בית אל, באר שבע, חברון. אברהם אבינו מה הוא עושה בכל ההליכות האלה? הוא לא הולך לטייל ולראות נופים. אברהם אבינו הולך ומקדש את הארץ. כלומר, בכל מקום מקום, הוא קידש את המקום. מה קרה? אומר רבנו ארי, לאט לאט השפע התחיל להצטמצם מהאומות, והוא אומר, והם היו חכמים גדולים. הם ידעו למה עכשיו הם מרגישים צמצום בשפע. ברגע שהם הרגישו צמצום בשפע, מיד הם הבינו שהסיבה היא אברהם אבינו, ושימו לב, גם אם הם לא יודעים, לא בצורה מודעת הם יכוונו את זה על אברהם אבינו. זה אם הם יודעים או לא יודעים, זה עוד עניין בפני עצמו. אבל מאיפה הם יפעלו כנגד אברהם? אם הם לא יודעים למה הם יפעלו כנגד אברהם, השר של האומה יפעיל אותם בכיוון הזה. הוא יגיד להם, תדעו לכם, הסכנה של האומה זה אותו יהודי בארץ ישראל שמקדש את הארץ, לכן יש לנו צמצום. אומר רבנו הרי הקדוש, כל הסיבה שארבעת המלאכים באו לארץ ישראל להילחם פה, זה לא היה כנגד החמישה מלאכים, מהחמישה מלאכים בכלל לא אכפת להם. הם, היה להם תוכנית שלמה, הם יתפסו את לוט, והם ידעו שברגע שהם יתפסו את לוט, בהכרח אברהם אבינו ירדוף אחריהם, ואז מה הוא יוכל לעשות כנגדם, זה ארבעה מעצמות, הם יתפסו אותו, או שיתפסו אותו בשבי, או שיהרגו אותו. העיקר, אל תהיה בארץ ישראל. הם לא מוכנים שהוא יהיה בארץ ישראל ויקדש את הארץ. הם מרגישים איך השפע עולה ומצטמצם מהם. אומר על זה, אבינו הרי קדוש דבר נורא. אנחנו, ברגע שאנחנו רואים שהאומות מתחילות להשתולל בעולם, תדע לך, כל השורש של ההשתוללות שלהם, זה פה מה שקורה פה. אז שימו לב, ב-20 שנה האחרונות, מה קורה סביב מדינת ישראל? עכשיו זה כבר בכל העולם. עכשיו יצא איזה משוגע מאיזה בית, איזה מוסד סגור מהמחלקה הסגורה שם, קיבל להיות נשיא של מדינה עם הרבה פצצות אטום, הוא רק רוצה לזרוק פצצות אטום, זה החיות שלו. רגע, מתי זה, הוא יוכל ללחוץ על כפתור. אבל שימו לב מה קורה סביב ארץ ישראל, מי שקצת עקב אחרי ב-20 שנה האחרונות, דבר בכלל לא מובן. מהפכות במדינות הערביות, הורגים אחד את השני, מכניסים נשיאים, וזה לא היה ככה בעבר. פתאום זה התחיל כל זה. פתאום כל העולם רועש וגועש. שימו לב, הוא רועש וגועש, חוסר מנוחה, וטראמפ פה וזה כאן, וכולם צועקים אחד על השני, מאיימים, פצצות אטום, טילים, בליסטים, הכל. אומר רבנו הרי הקדוש, תדע לך, אתה יודע מה הסיבה האמיתית לכל זה? מה שקורה פה. הרבה פעמים, אנשים לא מבינים, אומרים, כל העולם נגדנו, האום נגדנו, לא מבינים, מה הם רוצים מאיתנו? ארץ קטנה, זה אולי אזור בכל מדינה אחרת, מי שיסתכל במפה, ארץ ישראל זה אולי עשירית מעיראק, מירדן, מכל המדינות האלה, מה רוצים מאיתנו? כל העולם משתגע, דווקא אנחנו עושים איזה תנועה, קרבן אחד מעבירים ליהודה ושומרון, כל התקשורת בעולם מדברת על זה. זה אסד הורג איזה מיליון מבני עמו, שקט, זה בסדר, מעבירים את זה. מה הסיבה? הסיבה, באמת, אני אגיד לכם, הם לא יודעים, האומות המאוחדות לא יודעות, אבל הם צודקים. באמת אנחנו הבעיה. זה באמת, זה לא טעות. הם רק לא יודעים את זה, שבאמת אנחנו הבעיה. הבעיה שנתניהו לא יודע להגיד להם את זה, אבל בעזרת השם, אנחנו נדבר איתו. נסביר לו. הבעיה שבשנים, ב-20-30 שנה האחרונות, ברוך השם, התחילה תנועה של התחזקות מאוד, של תשובה, של התחזקות של תורה, תפילה. ארץ ישראל מתקדשת. מתקדשת ארץ ישראל. זה לא להבין, הגויים, בין אם הם יודעים, יש כאלה שכן יודעים, אבל הרוב לא יודעים את זה, הם מתחילים להשתולל. מדוע הם מתחילים להשתולל? כאן שהם מרגישים שמשהו בשפע, בחיות, בהשפעות שהם מקבלים, הולך ונסגר, הולך ומצטמצם. ברגע שמשהו הולך ומצטמצם בחיות שלהם, יהודי בטבעו סובל צמצומים. עברנו כל כך הרבה גלויות, אנחנו סובלים צמצומים. גוי לא יכול לסבול. גוי יכול להיות מאמין הכי גדול, צדיק הכי גדול, רק אל תצמצם אותו. ברגע שהוא מתחיל להרגיש שסוגרים עליו את החיות, גוי משתולל. הוא לא יודע, אין לו כלים לקבל את זה. זה מה שכתוב בגמרא, שלעתיד לבוא, הקדוש ברוך הוא בוחן את הגויים במצוות סוכה. אומר להם, קחו מצוות סוכה. בסדר, קיבלו מצוות סוכה, כתוב בגמרא, איך שקיבלו, נכנסו לסוכה, הקדוש ברוך הוא הוציא חמה, העלה את הטמפרטורה ל-45 מעלות. אדם לא יכול לשבת בסוכה ב-45 מעלות. מה עושים הגויים? כולם יוצאים מהסוכה, גם אנחנו צריכים לצאת מהסוכה. גם יהודים וגם גויים יוצאים מהסוכה ב-45 מעלות. אבל גויים, ככה כתוב בגמרא, גויים יוצאים ובועטים בסוכה. יהודי יוצא, אז הוא מוריד את הראש. בסדר, אז לא זכיתי. אז הוא הולך הביתה בהכנה, הולך למזגן בהכנה. גוי יבט בסוכה וילך למזגן. למה? כי הכתוב, אחד ההלכות בסוכה, בסכך, צילתה מרובה מחמתה. הצל צריך להיות יותר מרובה, כלומר יותר צל מאשר השמש נכנסת. מה זה צילתה מרובה מחמתה? הצמצומים יותר מרובים מהרחבות. זה ככה זה עם ישראל. זה צילתה מרובה. אתה תעבור הרבה צלליות בעולם הזה, הרבה צמצומים בעולם הזה. כל הכוח של עם ישראל זה לקבל את זה. גויים לא יכולים לקבל את זה. לא יכולים לקבל את זה. מה הם עושים? ישר יוצאים מהסוכה, בועטים, אחרי הם מתחילים להשתולל. אתה צריך לדעת שבאמת כל הסיבה, כל הסיבה האמיתית של כל מה שקורה בעולם, זה כל מי שפה עכשיו הולך להתבודדות, הולך לשיעור תורה, שידע שהוא אחראי, שידע, שיקבל על עצמו אחריות. אתה עושה בלגן בעולם, אתה משגע עכשיו את הגויים, אתה הולך ומצמצם מהם את השפע. לפני בערך 4 שנים, הייתי בצפון, הייתי בזה, שם באיזה יער בצפון, ידיד היה לו פעם, גם לקחו לו את זה, היה לו איזה יער, אוהל בזה, בתוך היערות של ליד מירון. עכשיו דיברנו, דיברנו את הנקודה הזאת, למדנו על בדיוק את הדברי. אז אמר אני, היה שם מישהו חבדניק, הוא סיפר לי שהוא אגרונום במקצוע שלו. הוא אומר, תראה, אני רוצה להגיד לך דבר פלא. ידוע שהבחינה הזאת שהשפע חוזר לארץ ישראל, זה בא לידי ביטוי בהרבה הרבה מאוד דברים. בהרבה מאוד דברים, השפע חוזר לארץ ישראל, זה מתבטא בהרבה דברים. אחד הדברים זה בפירות, בפירות ובירקות. לכן הגמרא אומרת שבזמן בית המקדש היה פירות אחרים לגמרי. אבל בעיקר, החזרת השכינה לארץ, איפה היא מתגלית בעיקר? בחיטה של ארץ ישראל. החיטה זה ידוע, לכן החיטה יש בה חשיבות מיוחדת. העניין של הלחם, הפרשת חלה, ידוע שיש הרבה דברים בחיטה. אז הוא אמר לי, אותו חבדניק, הגרונום, אמר לי, אומר לי, אתה יודע, זה פלא. לפני בערך 20 שנה, זה מחקר עתיק, המחקר עתיק יומין, שיש סוג של חיטה, שברגע שאתה מערבב אותו עם כל חיטה אחרת, החיטה משתבכת במאות אחוזים. החיטה הזאת נקראת חיטת אם. כך זה השם שלה, או עם חיטה או חיטת אם, החיטה הזאת. וזו החיטה המשובכת ביותר שיש בעולם, ולכן כל חיטה שאתה מערבב אותה עם החיטת אם, היא משתבכת מאוד. אמר, אין את החיטה הזאת בשום מקום בעולם. והוא אמר, אחר כך ראיתי קצת מחקר על הדבר הזה, כבר 200 שנה מחפשים את זה, ידעו שיש את זה וחיפשו את זה 200 שנה. לפני בערך, בין 20 ל-30 שנה, התחילו לגלות את זה בארץ. היום, המקום היחידי בעולם שיש חיטת אם זה בארץ. אז זה גילוי, החיטת אם, זה אחד הסימנים שהשכינה חוזרת לארץ. סימן לדבר. אז אומר, רבנו הרי קדוש, זה הסיבה שארבעת המלאכים באו, כל זה, להוציא את אברהם אבינו מהארץ. אל תהיה בארץ. אתה רוצה לעבוד את הקדוש ברוך הוא, לך תעבוד אותו בפרט וחידקל. הרם נהריים, לך תלמד תלמוד בבלי, בבבל, לא בארץ. העיקר שלא תהיה בארץ. אל תקדש את הארץ. אז זה העניין של אברהם אבינו. אבל מוסיף הזה, אחד מהצדיקים, אבני שכר, אומר, אבל גם היה להם עניין מיוחד עם לוט. גם הייתה איזו סיבה בלוט עצמו. מה העניין שלהם עם לוט? מה העניין של המלאכים עם לוט? הם באמת שבו את לוט. הם שבו את לוט, לקחו אותו והתחילו לחזור. אברהם אבינו קיבל את ההודעה, שמע את זה, הוא הלך יחד עם אליעזר, העבד שלו, הלך ורדפו אחרי המלאכים. כתוב, בפרשה כתוב שהם השיגו אותם, וירדפם עד דן. באזור שנקרא דן, אברהם אבינו השיג את ארבעת המלאכים. רש"י כותב מדרש שם, שברגע שהוא הגיע לאזור שנקרא דן, איפה זה? נחל דן, או הבניאס. הבניאס, זה כתוב במפורש. הבניאס, הגמרא במסכת בכורות, אומרת, הבניאס היה מנחלת שבט דן. אז הוא השיג אותם בנחלת שבט דן, זה באזור הבניאס הוא השיג אותם, אברהם אבינו. זה שברגע שהוא ראה את המקום, אברהם אבינו ראה בנבואה, מה עתיד להיות פה, נחלשה דעתו. נחלשה דעתו של אברהם אבינו, קורא מה הולך להיות בנבואה במקום הזה. מה הוא ראה? מה הוא ראה שנחלשה דעתו? היה המלך בישראל שקראו לו ירובעם בן נבט. בהתחלה הוא היה צדיק מאוד גדול, והוא היה גם חכם מאוד גדול. ובגלל הגאווה, הוא היה לו איזה ניסיון בגאווה, הוא נכשל בניסיון הזה, הוא ביטל, הוא היה מלך על 10 שבטים. בזמנו היה מלך ביהודה, רחבעם, הבן של שלמה המלך, הוא היה מלך על 2 מלכים, וירובעם היה מלך על 10 מלכים. הוא ביטל את העלייה לרגל לבית המקדש, ואז ירובעם בן נבט עשה 2 עגלים. הוא אמר, במקום ללכת לבית המקדש, אני מקל עליכם. לא צריך ללכת עד ירושלים, כל צפון הארץ, יש עגל אחד בבית אל, זה צפונית לירושלים, ועגל אחד בצפון, בדן. ואתם, כל פעם שכתוב בתורה לעלות לרגל, אתם עולים לעגלים. שם נעשה את כל החגיגות, כל העלייה לרגל יהיה בעגלים האלה. כתוב, בספר מלאכים כתוב, ועיקר העלייה הייתה, עיקר העלייה הייתה לעגל שבשבט דן, שבאזור דן, באזור דן בצפון. הזוהר הקדוש שואל, מה הסיבה שרוב עם ישראל הלך דווקא לעגל בצפון, בדן, ולא הלכו לעגל בבית אל? לכאורה היו יותר אוכלוסייה קרובה לבית אל, ואף על פי כן העדיפו ללכת לעגל שבאזור דן. אז אומר הזוהר הקדוש, ירובעם בן נבט היה חכם גדול מאוד, חכם מאוד גדול, כתוב בגמרא, דומים עליו כל חכמי ישראל כסבי השדה. הוא ידע הרבה, היה לו השגות וידיעות מאוד גדולות. הוא עשה את העגלים על פי סוד. מה הוא עשה? הוא עשה אותם קודם כל כוח התאומה. את העגל בבית אל הוא עשה כנגד הזכר שבקליפה, והעגל שבדן כנגד הנקבה שבקליפה. שתי כוחות שיש כמו בקדושה, יש גם בצד השני של התומה. קצת להבדיל, קצת להבדיל מה זה ומה זה. הזכר שבקליפה זה חוכמות של שקר, חוכמות, כל הפילוסופיה, חוכמות של שקר. הנקבה שבקליפה זה כוח התאוות. אז אומר הזוהר הקדוש, וכבר ידעת שכוח הנקבה שבקליפה יותר חזק מכוח הזכר שבקליפה. התאוות זה עיקר הניסיונות שלנו בעולם הזה, לכן זה כוח גדול מאוד. עכשיו, שהוא עשה את העגלים, מה הכוונה שהוא עשה את זה כנגד שתי הבחינות האלה? אז אומר הזוהר הקדוש, ירובעם ידע איך להמשיך השפעות של תומה במקום העגל. אתה רוצה להיות עכשיו פילוסוף גדול? תלך לבית אל. לך לבית אל, תעשה שבע הקפות סביב העגל, תחשוב כמה כוונות, נגיד לך כמה שמות, שפתאום תקבל, פתאום תהיה פילוסוף גדול. אם אתה רוצה עוד יותר לגדול, תקפיד לבוא אחת לחודש, כל 30 יום, תבוא לעגל, תקבל השפעות. אם אתה רוצה תאוות, לך לדן. בדן תקבל את כל כוח התאווה. מי שרוצה עכשיו פסטיבלים, מסיבות, תאוות, לך לדן. שם בדן אתה יכול לקבל את הכוח הזה. אז זה ראה אברהם אבינו, נחלשה דעתו. נחלשה דעתו של אברהם אבינו. הכוח של הזה זה נקרא נוקבה דתאומה רבה. זה הלשון בזוהר הקדוש של כוח התאווה, זה נקרא נוקבה דתאומה רבה. אז אומר הזוהר, ועיקר העבודה של האדם היהודי זה לברר עם איזה בחינה של נוקבה האדם מתקשר. יש נוקבה דתאומה רבה, זה כל התאוות של העולם הזה. כנגד זה, זה לעומת זה עשה אלוקים, יש, זה נקרא השכינה. השכינה זה נקרא נוקבה שבקדושה. השראת השכינה, זה המלכות בקדושה. אז יש מלכות מצד הקדושה, יש מלכות מצד הקליפה. המלכות שבקליפה, זה עיקר התיקון שלנו, עיקר הבירור שלנו, זה עם איזה בחינה אנחנו מתחברים. על כל פנים, עם איזה בחינה אנחנו רוצים להתחבר. איפה הרצונות של האדם מתעוררים? האם לצד הנוקבה שבקליפה, או לצד הנוקבה שבקדושה? מה פירוש הדבר? מה הכוונה? מה בעצם הבירור הלכה למעשה? הבירור הלכה למעשה, שכוח הנוקבה שבאדם, זה כוח אותו מקום בנפש שלנו שחייב, וככה נבראנו, שחייב ורוצה וצריך לקבל תענוג. האדם בעולם הזה חייב לקבל תענוג, חייב לחפש ולקבל תענוגים. אדם שאומר שהוא לא רוצה תענוגים, דבר ראשון שצריך לעשות, לקחת לו את היד, למדוד לו את הדופק. אדם חי מחפש תענוגים. זה המציאות של האדם. זה לא יעזור. אדם לא יכול להגיד. רק מה? לפעמים אדם אומר, אני לא רוצה תענוגים. הוא מתכוון לסוג הזה של התענוגים, אני לא רוצה. אני מעדיף, יש עוגות קצפת קצת יותר טעימות. אז הוא רוצה להשיג עוגות קצפת יותר טעימות. אבל אין כזה דבר. במזרח, בתרבות המזרח, רואים את כל תרבות המערב כשטות. אז מה, אז הם פרושים מהעולם, הם פרושים מהתענוגים? לא. הם הבינו שיש תענוגים אחרים, קצת יותר רוחניים. אבל כל אדם, עצם בריאת האדם, זה הרמח"ל כותב, עצם בריאת האדם, אדם מחפש תענוג, וחייב, כדי לחיות הוא חייב לקבל תענוג. והבחירה שלנו זה, מאיפה אנחנו בעצם רוצים להמשיך עלינו את החיות, את השמחה ואת התענוג. זה שורש כל העבודה של האדם. כל העבודה מתחילה, הנקודה הפנימית ביותר, מאיפה אתה רוצה לקבל את החיות. האם אתה רוצה לקבל את החיות מנקודה תנוג בדתום הרבה? זאת אומרת, אתה מחפש את כל החיות, את העושר, את השמחה שלך, אתה מחפש פה בעולם הזה, או שאתה מבין שיש גם תענוג אחר, יש תענוג רוחני, תענוג של התחברות, לא רק רוחני, אבל זה התחברות, זה בתוך התחברות עם הקדושה, ושם גם כן יש תענוג מאוד גדול. הפניית הרצון, האם אנחנו הולכים לכאן או לכאן, זה נקרא בירור המלכות, או בירור המלכות, או בירור, הבחינת הבירור של הנוגבה, עם איזה תענוג אנחנו בעצם מחפשים ורוצים להתחבר. ובאמת, עיקר הקושי בכל הדורות זה הדור שלנו. תראו נראה גם למה. שעיקר הקושי של בירור המלכות, זה הדור שלנו, זה המקום הכי קשה. אנחנו רואים, מה אנחנו רואים? שבשבט דן, שירובעם בן נבט עשה את העגל בשבט דן, היה לו כוונות גדולות מאוד למה הוא עשה את זה שם. למה הוא לא עשה את זה באזור אחר? למה הלכת עד הבניאס? מה יש בבניאס שעשית עד לשם? ירובעם בן נבט ידע ששבט דן זה כל הבירור של הנקודה הזאת. היה ארבעה מחנות בעם ישראל, היו ארבעה מחנות במדבר. מחנה של יהודה עם עוד שני שבטים, מחנה של ראובן עם שני שבטים, מחנה אפרים עם שני שבטים. המחנה האחרון נקרא דגל מחנה דן. ומה כתוב בתורה על דגל מחנה דן? המאסף לכל המחנות. מה הכוונה המאסף לכל המחנות? סוף כל הבירורים, בעקבת הדמשיכה, הכל יהיה בשבט דן. הבירורים של שבט דן. לכן, לפני הגאולה, לפני הגאולה, מתעורר בעוצמות מאוד מאוד גדולות, שיכול להיות, אנחנו עוד מעט יתגלה לנו שלא היה את זה מעולם. כזה עוצמות של בירור בין נוגבה דתאומה רבה לבין המלכות לקדושה. זאת אומרת, פה, בבירור הזה זה כבר לא עניין של שכל. השכל פה בכלל כבר לא מדבר. אלא זה בעומק, עומק נפש האדם, מה אתה רוצה, עם איזה נקודה אתה רוצה להתחבר. שבט דן אחראי, הוא הנקודה של הבירור. לכן הוא נקרא המאסף. המאסף לכל המחנות, סוף כל המחנות והבירורים, הכל נעשה בבחינה של שבט דן. כל זה ידע, ירובעם בן נבט, לכן הוא עשה את העגל בשבט דן. יודע ששם עיקר הניסיון והבירור הזה. זה במקום הזה. כל זה כותב הבני שכר. בספר אחר שנקרא איגר דקלה, כל זה הוא כותב את זה. כשראיתי את זה, נזכרתי במשהו, והלכתי לבדוק את זה מיד. אני לא אמרתי את זה עם מישהו, ישר הלכתי לבדוק את זה. שבט דן היה לו משהו שונה קצת משאר השבטים. היו, מי שזוכר, מכיתה ד', אז תשע וחצי שבטים קיבלו נחלה בארץ, שתיים וחצי שבטים היו בעבר הירדן. כל התשעה שבטים, עשרה שבטים שהיו בארץ, כל אחד קיבל נחלה בארץ. שבט דן שונה בזה משאר השבטים. מה קרה בשבט דן? בספר יהושע פרק י"ט כתוב את נחלת שבט דן, וזה היה במרכז הארץ, לא בצפון. ואחר כך כתוב, אחרי מות יהושע בן נון, בתקופת השופטים, הם היו אוכלוסייה מאוד גדולה, הרבה מאוד, לא הספיק להם המקום, אז הם עלו לצפון וכבשו גם את האזור של הבניאס. אז הם קיבלו למעשה, השבט היחידי שקיבל שני אזורים בארץ, זה שבט דן. בצפון הארץ, אזור הבניאס, איפה שנקרא נחל דן, כמו שהגמרא אומרת, למה הירדן נקרא ירדן? כי הוא יורד מדן. והיה לו עוד נחלה. בפרק י"ט כתוב דבר פלא. כתוב את כל האזור של שבט דן במרכז הארץ. מתחיל מצורה ואשתאול, זה באזור של בית שמש היום. לכן שימו לב, גם קבר דן זה ליד בית שמש. לכן זה שם באזור הזה. והולך לאן? לכיוון הים וקצת צפונה. מגיע, כתוב בספר יהושע, מגיע לשפך הירקון. זאת אומרת, אנחנו בירקון, מהנקודה הזאת, הירקון קצת צפונה מאיתנו. הירקון, אבל הולך דרומה, עד איפה? עד יפו. כל שבט דן היה עד יפו. זאת אומרת שכל האזור הזה, כל האזור של תל אביב והסביבה, זה היה בעצם נחלת שבט דן. על פי זה נבין גם למה זה נקרא גוש דן. זה הסיבה שזה נקרא גוש דן. השבוע אמרתי למישהו, כל פעם שאתה עולה לנסוע באוטובוס, תגיד, הרי אני מקשר את עצמי עם כל השבטים, בפרט עם דן. כל החברת אוטובוס היא נקראת על שם דן בן יעקב. אבל הפלא זה, זה מגיע עד יפו. זאת אומרת, שנווה צדק, למעשה, זה הגבול של שבט דן. עכשיו אנחנו נמצאים ממש בגבול של שבט דן. פה דרומה, זה יפו, זה מתחיל שבט יהודה. מפה צפונה, מהנקודה הזאת. אמנם, נדייק, אנחנו לא יודעים בוודאות שיפו של היום זה יפו שהייתה אז. אבל אתה רואה בספר יהושע, הייתה עיר ששמה יפו. יפו הייתה קיימת, זו עיר מאוד מאוד, אחד הערים הכי עתיקות בעולם. יפו, אתה רואה שכל נחלת שבט דן זה הגיע עד לאזור הזה. אחרי שראינו את זה, עכשיו פתאום התעוררנו לראות כל מה שאומר האיגר דקלה, כל הבירור של המלכות, איזה מלכות מתבררת, או מלכות נוגבה דתאומה רבה, או מלכות דקדושה, אומר האיגר דקלה, אומר העיקר זה שבט דן, האזור של שבט דן זה עיקר הבירור. אמרתי למי שלמדתי אותו, אמרתי לו, עכשיו אני מבין את כל העניין של תל אביב. לא הבנתי, עד היום לא הבנתי מה זה תל אביב. לא, השיגונות הכי גדולים לכל צד יש בתל אביב. ברור השם, לטוב ולמוטב, לכל צד. מאיפה זה נובע? המקום גורם. אז הזוהר הקדוש אומר, זה המקום שאדם נמצא, שזה הכל עבודות רוחניות, הוא גורם. ברגע שאדם מגיע לנחלת שבט דן, יתחיל להתברר אצלו בירור עצום מאוד בנקודה הזאת, לאיזה נקודה הוא נמשך. הבירור זה בין איזה מלכות אנחנו מקבלים. האם אנחנו מקבלים את המלכות דנוגבה דתאומה רבה או המלכות דקדושה. ובעצם, בעומק הנפש שלנו, כמו שאמרנו קודם, אנחנו צריכים תענוג. אנחנו חייבים תענוג. השאלה היא איזה תענוג אנחנו מכוונים להתחבר. ובאמת, מצד אחד, מה שאמרנו עכשיו זה מעורר קושייה גדולה מאוד על הקדוש ברוך הוא. אם זה הבירור, אם זה היה בירור, איך אתה הבאת אותנו, לכאורה שאלה להנהגה של הקדוש ברוך הוא, זה היה בירור, אז מאיפה התחיל הבירור? אצל רוב עם ישראל, 70-80% מהדור שלנו, מאיפה הוא התחיל? אחרי צלילה וירידה לתאומות הכי גדולים שלנו בגבדי תאום הרבה. זה הדורות הקודמים, למה אנחנו נהיה חדשנים? אנחנו נחדש להם איזה סודות יש בנו בגבדי תאום הרבה. הם, לא הם אפילו לא יודעים מה שאנחנו יודעים. ירדו את הירידות הכי גדולות. אז אם אתה לכתחילה מביא אותנו לעומק הנוגבד את תאום הרבה, אז איך אתה רוצה שיהיה ברור? טוב, תתחיל מקו אפס. נתחיל ממישור, אפס. יהיה פיתוי מפה, יהיה פיתוי מפה. שיהיה איזה איזון. אבל אנחנו רואים שזה לא ככה הנהגה. ההנהגה של הקדוש ברוך הוא אחרת. קודם כל מוריד את הבן אדם, לא ל-50 שערי בנוגבד את תאום הרבה, ל-50,000 שערים בנוגבד את תאום הרבה. ואחר כך הוא אמר לו, תשמע, יש אמת. בוא תתחיל לברר את האמת. בסדר, מאיפה אתה קורא לי? בסדר, תקרא לי ממקום, בגיל 3 תגיד לי, יש שתי מלכויות, תתחיל לי לגלות לי שיש שתי דברים. בגיל 20, 50, 30, 40 ראשים, אתה מתחיל לגלות לי? אז זה קושייה, זה באמת קושייה גדולה על הדבר הזה. אבל, בד בבד, יש גם סייעת הדשמיים מיוחדת. בגלל עומק הירידה, יש גם, נכון שיש עוצמה, עוצמה מאוד מאוד גדולה של הבחינה של נוגבד את תאום הרבה. זאת אומרת, הכל פתוח, הכל מה שאתה רוצה, אתה לא צריך בחינם, אתה לא צריך לשלם, תקבל פלאפון, אייפון, מכונית, מה שאתה רוצה, רק בוא תקבל. היריד פתוח, השווקים פתוחים של נוגבד את תאום הרבה. אבל צריך לדעת, לעומת זה, גם המלכות הקדושה מאוד מאוד מתגלית. ובאמת, איפה היא מתגלית המלכות הקדושה? המלכות הקדושה לא בחוץ, בתוכנו. בתוך הלבבות היא מתגלית. זה, לכאורה, זה פלא. כל בעל תשובה בדור שלנו, זה נס שאנחנו בכלל לא מבינים איך זה קורה הדבר הזה. איך בן אדם בדור שלנו, שכל הפיתויים של העולם, כל הפיתויים של העולם, יש לכל אחד, איך, מאיפה הוא בכלל מקבל כוח, בכלל להתחיל לחשוב איפה הבירור שלי. אז זה לפני קצת יותר משלוש שנים, הייתי שבת בחולון, אז הגעתי לבית כנסת, הייתי שם, אמרו לי, תשמע, יש פה התחזקות, התעוררות, ראיתי שם איזה 40-50 בחורים צעירים בגיל תיכון. ראית, זאת אומרת, או בית כנסת, השאלה, או בית כנסת או מועדון, זה לא... אמרתי להם, איך הגעתם לפה? אמרתי, איך הגעתם? יש פה שתי רחובות מפה, יש איזה מועדון, למה אתם לא הולכים למועדון? אמרתי להם, עכשיו אני לא מפחד מאף אויב, אמרתי להם, אם אתם, 30-40 בחורים, יכולים לבוא לפה, להתפלל, קבלת שבת, אז אני לא מפחד מאף אחד. איך... אבל באמת זה, זה באמת נס ופלא. זה, אז זה, הנס ופלא זה, כי עכשיו זה מתעצם מאוד, אז גם המלכות הקדושה מתגלית. אבל איפה היא מתגלית? בתוכנו. בתוך הנשמה של האדם, לא בחוץ. בתוכנו זה מתגלה, שאתה רואה שפתאום בן אדם מקבל כוחות לא טבעיים לבחור בצד הזה. אז יש פה בירור מאוד גדול, יש פה בירור מאוד גדול. ברגע שאנחנו יודעים את זה, היסוד הראשון, צריך לדעת, מה אנחנו יכולים לעשות בבירור הזה? הדבר הראשון זה רק לדבר עם הקדוש ברוך הוא. לא בכוחו של אף אדם בעולם להתגבר כנגד שום תאווה. האדם לא יכול בשום פנים, אם הקדוש ברוך הוא לא שומר עליו ומחזיק אותו, אין אפשרות לאדם. צריך לדעת, לא יעזור שום דבר, מהגדול ביותר עד הקטן ביותר. זה, התאווה הידועה, כתוב בזוהר הקדוש, שזה מדורה של 70 שמשות. ככה זה כתוב בזוהר, מדורה של 70 שמשות. זה התאווה הידועה. אז בסדר, 73, אנחנו אומרים שזה מאוד חם. אבל כמה זה חם? אז אנחנו לא בדקנו. הרב ברנרד שליטה הלך ובדק בספרי המדע, מה הטמפרטורה של כל שמש? כל שמש זה 50 מיליון מעלות צלסיוס. 70 שמשות, זה יוצא 50 כפול 70, זה 3.5 מיליארד מעלות צלסיוס. מי יכול לעמוד? איזה בן אדם יכול בעולם לעמוד בניסיון, בשריפה של 3.5 מיליארד מעלות צלסיוס? ודאי שאף אדם לא יכול לעמוד בזה. אבל אנחנו באמת לא יכולים לעמוד בזה. מי יכול לעמוד בזה? הקדוש ברוך הוא יכול לעמוד בזה. הוא יכול להעמיד אותנו בזה. אנחנו לא יכולים לעמוד בזה. לכן, היסוד הראשון של כל הניסיונות שלנו זה לדבר עם השם. להגיד לקדוש ברוך הוא מה אנחנו רוצים. להגיד לקדוש ברוך הוא, אם אתה לא תשמור עליי, השם מרחם, אתה יודע לאן אני יכול ללכת. ואני ארוץ לשם, אני לא אלך לשם. אני ארוץ בכל הכוחות שלי לשם. אבל אתה יכול להחזיק אותי. אתה יכול לשמור עליי. לכן, היסוד הראשון זה קודם כל, היסוד הראשון זה לדבר עם הקדוש ברוך הוא, לדעת. וגם עכשיו בן אדם נפלת לאן שנפלת, דבר איתו משם, מתוך הנפילה. מישהו אמר לי, לא נעים לי, אבל הלך לפאב, אז הוא אמר לי, לא נעים לי. הוא אמר לי, מה אני אעשה? לפעמים יש לי יצרה, לוקח אותי לפאב. אז אמרתי לו, בסדר, אז מה? הבירה לא קשרה שם? הוא אמר לי, שבירה. הוא אמר לי, לא, היא קשרה. אז אמרתי לו, אז מה הבעיה? תשמע, זה לא נעים, הוא לא בדיוק, הוא כבר לומד, כבר עברך כמה שנים טובות. אבל לא נעים. אמרתי לו, תראה, מה, נעים, לא נעים. הלכת לשם, אני לא אומר לך להתחיל ללך לשם, הלכת לשם. אז הבירה כשרה, אז קודם כל, ברוך השם, אז יש לך בירה כשרה. מה רע בבירה כשרה? אמר לי, טוב, מה אני אעשה עם ברכה? שומעת לו, תברך, על בירה מברכים שהכל נהיה בדברו, מה הבעיה? אמרתי, טוב, זה לא נעים, תדע, אני יושב בפאב, זה לא נעים. אמרתי לו, תדע לך, תדע איזה תיקון אתה יכול לעשות בפאב. אמר לי, איזה תיקון? אמרתי לו, תראה, אתה התקרבת קצת לברסלב, אתה יודע שיש התבודדות. כל פעם שהיצר לוקח אותך לפאב, תעשה התבודדות, את ההתבודדות תעשה בפאב. תעשה לך שעה עכשיו, חצי שעה התבודדות בפאב. אמר לי, מה, אפשר להתבודד בפאב? אמרתי לו, ודאי. אתה יודע, חסידי ברסלב מתבודדים בשדה, בים, בבית כנסת, בבית, אבל עוד לא מצא, לא שמענו על חסיד ברסלב שעושה התבודדות בפאב. אתה תהיה הראשון, אמרתי לו, אתה תתקד את כל הפאבים בעולם. יש שם ניצוצות קדושה. אתה יודע מה זה יהודי יושב בפאב, עושה התבודדות עם הקדוש ברוך הוא? אמרתי לו, אתה יודע איזה תיקונים זה? זה אפשר לתאר את הדבר הזה. אז הנקודה היא, אז זה הדבר הראשון, צריך לדעת. יש לנו בעצם את הכלי נשק הכי גדול בעולם. לדבר איתו, לדבר עם הקדוש ברוך הוא. זה דבר אחד. אבל דבר שני, שעוד נקודה אחת יש בזה, שזה לפעמים במודע או לא במודע, היצר הרע הוא יושב בתוכנו. לכן, כמו שאמרנו לפני כמה שבועות, לכן לאדם יש שני חלקים במוח, ימין ושמאל. בימין הצדיק, האמת, התורה יושבת פה, אבל פה היצר הרע יושב, הוא מלמד אותנו, הוא אומר לנו תורות ורעיונות, יש לו הרבה הרבה מה להגיד לנו, הוא חכם. אחד הדברים שהוא בא וטוען, וזה מלחמה מחטא אדם הראשון עד ימינו, זה יש על יותר כמה דברים סביב זה, הוא בא וטוען בתוכנו, לי יש תענוגים שגם לקדוש ברוך הוא אין את התענוגים האלה. תדע לך, אני יכול לתת לך תענוגים שאף אחד לא יכול לתת לך, והקדוש ברוך הוא יכול להיות שהוא יכול לתת לך משהו, תהיה כזה פער ותהיה את זה, אבל מה שאני יכול לתת לך, אגב הקדוש ברוך הוא לא יכול לתת לך, והוא לוחש את זה בתוכנו, הוא לוחש את הלחשות האלה בתוכנו, וצריך לדעת שאנחנו מאמינים לו. הבעיה שאנחנו לא שמים לב. לפעמים אנחנו חושבים שאנחנו חושבים את הדברים. אתה צריך לדעת, זה לא אנחנו חושבים, זה הוא יושב בתוכנו ולוחש את זה. וזה נקודה מאוד מאוד יסודית בדבר הזה, שהיצר הרע אומר, אתה יודע איזה תענוגים יש לי לתת לך? אתה יודע? קצת הראיתי לך, אבל אתה עוד לא יודע מה יש לי לתת לך. זה כתוב שלפני גאולה, כתוב במשנה, חוצפה תסגל, תהיה הרבה חוצפה. יש כמה בחינות איך החוצפה מתגלית. אחת החוצפות הכי גדולות זה הטענה שלו. הוא טוען, לי יש תענוגים לתת לך יותר מהקדוש ברוך הוא. למה הוא שקרן? כל התענוגים שיש לך, מי נתן לך את זה? הקדוש ברוך הוא נתן לך תענוגים כדי להעמיד אותנו בניסיון. אתה בא ואתה אומר שיש לך תענוגים יותר מהקדוש ברוך הוא, אתה נפרד מהקדוש ברוך הוא, אתה בכלל מציאות נפרדת מהקדוש ברוך הוא. אבל זה השקר שלו. זה היצר הרע, הטענה שלו, והוא מאיר את זה בתוך הלב שלנו. צריך לדעת, לא תמיד במודעות, אבל הוא מאיר את זה. תשמע, מה שלי יש להציע לך, אין כזה דבר. תדע לך, ההוגת קצפת שאני עכשיו מייבא מאוסטריה, אין כזאת הוגת קצפת. אין קונדטוריה בעולם שתדע לך הוגת קצפת כזאת. אז זה צריך לדעת, פה הנקודה, להגיד לקדוש ברוך הוא, אני מאמין באמונה שלמה שיש לך תענוגים יותר גדולים משל היצר הרע. נכון, קשה לי עכשיו להתחבר עם זה, כי זה מלחמה, יש הסתרה, יש מסכים, אבל בוודאי שלהיות איתך זה פי אין סוף יותר טוב מאשר כל מה שהוא יכול להציע לנו. זה פי אין סוף. עכשיו, זה מלחמה מאוד גדולה בדבר הזה. מאוד מאוד גדולה. כל הכפירה בעולם, כל שורשי הכפירה, יש זה מהלכים שלמים. שורשי הכפירה שמתחיל ממגדל בבל ועובר במשך הדורות, אחר כך פרעו, כל הדורות, כל הכוח של היצר הרע היה תמיד, לנו יש בעצם חיות ופיתויים שאין בקדושה. וזה קובל את האדם. ברגע שאנחנו לא מבררים את זה, אנחנו לא, בלי לשים לב, בעצם הוא קשר אותנו אליו. בלי שאנחנו שמים לב, הוא קשר אותנו. כי למה? מדוע? כי ברגע שאדם מאמין, והיום זה במודע לא מודע, והרבה פעמים זה לא מודע, זה נמצא בתוכנו. ברגע שאנחנו באמת מאמינים לטענה שלו, שיש לו תענוג יותר גדול לתת לנו מהקדוש ברוך הוא, אז כל פעם שאנחנו רוצים לעשות איזה צעד לקדוש ברוך הוא, אנחנו חושבים פעמיים. רגע, זה משתלב? מה יהיה? רגע, אני צריך לוותר על התענוגים שלו? אולי אני מוותר פה בעצם על עולמות שעוד לא ראיתי, עוד לא חוויתי. מי יודע מה עוד הולך להיות בעולם? תראה, עכשיו 20 שנה ירד מחשבים, אייפונים, אינטרנט, תראה, מה זה כל האתרים? כל האתרים זה סודות גדולים מאוד, לית אתר פנוי מיני, זה כל זה סוד כל האתרים. זה מי יודע מה עוד הולך להיות בעולם? אדם עושה את זה צד של הקדושה, לצד הקדושה, מיד בלב נקיפות כאלה, זה כאלה טיקטוקים של היצר, אמרו לו, רגע, תיזהר, אל תרוץ מהר מדי, אתה עוד לא יודע מה יש לי להציע לך. עכשיו, כל הבירור שלנו, זה עוד שאנחנו מאמינים שיש לו עוד משהו. אז אומר אבי נחמד במקום אחר, אומר, הקדוש ברוך הוא לא יביא את הגאולה עד שהוא לא ייתן ליצר הרע להראות את כל השקר ואת כל הכוחות שלו, את כל הפיתויים שלו. הוא יביא, הוא קודם כל ייתן לו להראות, להוציא, להעביר העולם, לגלות את כל הפיתויים שלו, ורק שאז תבוא הגאולה. למה? מה הסיבה? וכתוב את זה בסיפורי מעשיות. למה? מה הסיבה שזה? כי אומר, שם אומר אבי נחמן, אם הקדוש ברוך הוא יבטל את היצר הרע בחצי הדרך, שם זה משל על תורן, היצר הרע מטפס על תורן, אז הוא אומר, אני לא יוריד אותו עד שלא יגיע לראש התורן. למה? כי אם הוא יוריד אותו בחצי התורן, בלב שלנו נחשוב שיכול להיות שאם הוא היה מגיע לראש התורן, היה משהו חידוש כזה שאנחנו לא יודעים, וזה אפילו לא הקדוש ברוך הוא חידוש כזה. אז ההנהגה של הקדוש ברוך הוא זה, לפני הגאולה, הוא ייתן לו להראות לנו את כל הפיתויים שלו. הכל. מאלף ועד תף, בשלמות הכי גדולה, עד שאנחנו נגיד, מתוך הבירורים אנחנו נגיד, אתה יודע מה, הקדוש ברוך הוא יותר טוב ממך. אנחנו מעדיפים את הקדוש ברוך הוא עליך, וזה קושי מאוד גדול. צריך לדעת, מהגדול ביותר עד הקטן ביותר, יש לו את המלחמה הזאת בשנים. זה לוותר לגמרי, באמת גם לא צריך לוותר לגמרי, גם זה לא זאת הנקודה. זה לא, צריך, באמת, זה לא ויתור לגמרי. זה רק להכניס את כל זה לעניינים של קדושה. באמת כל מה שיש ביצר רע, יש בקדושה. אבל היצר רע טוען, הוא טוען לפנינו, יש לי כאלה פיתויים. אז זה מה שהוא אומר, שהקפצן בעל הצוואר עקום אמר, אין לי, אני לא נותן לשום הבלי העולם להיכנס. זה העבודה של הצדיקים המאוד גדולים, שהם ביטלו את הבחינה הזאת, את ההתקשרות עם נוגבת התאום הרבה, עד הדקות שבדקות. אפילו צדיקים גדולים, אומר רבי נחמן, אפילו צדיקים גדולים, משהו עוד היה, היה להם עוד איזה התחברות עם הנוגבת התאום, עם תאוות העולם הזה. הם עבדו על עצמם, הם תקנו את עצמם, אבל ב-100% זה הכי קשה בעולם לוותר על זה ולדעת שבאמת יש בקדושה משהו שהרבה הרבה יותר טוב. זה מאוד קשה הנקודה הזאת. אבי נחמן אומר על צדיקים, אומר, יש יהודי הולך ברחוב, הוא רוצה לשמור את העיניים. אז ברגע שהוא מגיע למקום שצריך לשמור את העיניים, הוא מוריד את העיניים. אומר, אבל כשהוא מוריד את העיניים הוא חוטף איזה מבט. אז זה בדרך, שלהוריד את העיניים הוא חוטף איזה מבט. לא לוותר לגמרי, יש עוד משהו לראות, אז לא נוותר על זה לגמרי. אז זה, הקפצן בעל הצוואר עקום שאמר, ואין אני, אין, לא נותן לשום מבלי העולם להיכנס לתוכי, זה בעומק הדבר הזה שהוא בירר עשרות שנים של עבודה. זה לא פשוט, זה צריך לעבור המון, הרבה הרבה מאוד השתדלות ומאמץ של עבודה להתחבר עם המלכות לקדושה בשלמות. רבי שמעון בר יוחאי צריך להיות קבור 13 שנים במערה כדי להגיע למקום הזה. אז כל זה הבירור הזה. והוא באמת, ככל שאדם זוכה להתחבר עם המלכות של קדושה, אז הוא מגלה באמת איזה עולמות יש. זה נפתחים לפני האדם עולמות אינסופיים, פתאום רואים דברים אחרים לגמרי. אבל כל עוד אנחנו קשורים עם זה, יש מסכים, אז אנחנו לא רואים, וזה המלחמה. זה המלחמה, זה הבירור, זה הקושי שלה, והיא רצון שנזכר לראות את הגאולה ברחמים חסדים. אבל זה פלא, יוצא שנווה צדיק זה סוף כל הבירורים. משיח יגיד לנו מה זה פה, אנחנו לא מבינים.
ראש חודש אדר, יוצאת נסיעה לאומן, שישי, שבת, חמישי, שישי, שבת ראשון עם הרב, תחילת חודש אדר. אנחנו מנסים את הנסיעה הזאת להוזיל אותה בצורה שכל אחד יקנה לעצמו את הכרטיס טיסה. בשביל זה צריך ממש להירשם לפני כן. אז כל מי שחושב שהוא רוצה, אז תתקשרו למשרד, יסבירו לכם את כל הפרטים. אנחנו נסים להוזיל, כי ברגע שכל אחד קונה לעצמו את הכרטיס טיסה, אז אפשר להגיע למחירים הרבה יותר זולים. אז כל מי שמתעניין, שייצור קשר כמה שיותר מהר במשרד, כי צריך לעשות את זה כמה שיותר מהר מראש. ואולי הרב גם יגיד כמה מילים על הנסיעות האלה. הרב?
כן. ברוך השם, אנחנו עושים את הנסיעות האלה כבר כמה שנים בחודש אדר, ואנחנו רוצים להגיד שזה מאוד מאוד מיוחד. נסיעות מאוד מאוד מיוחדות, ההתחזקות ההתעוררות, ההתעלות של השבת באומן ביחד, אני אישית אומר שזה מהשבתות הכי הכי מיוחדות שאני זוכר בהרבה שנים. ויש, ברוך השם, יש שם התחזקות נפלאה מאוד בנסיעות האלה. מומלץ מאוד. אני כל שנה מחכה, משנה לשנה אני מחכה לנסיעה הזאת. ראש השנה חייבים לנסוע, רבנו ציווה. אבל מצד הרצון, השמחה, אני מחכה לנסיעה הזאת של חודש אדר.
תאריך הלועזי זה מה-15 לפברואר עד ה-18 לפברואר. חורף טוב ככה, קצת שלג, קצת...